קרן קיימת לאשכנז. כתבתה של אינס אליאס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. שולה חסון ונעמי אומסי ממושב בדואים הן אחיות שבאו לארץ עם משפחתן מתימן בשנת 1949 ועבדו כפועלות חק בקקל כשהיו ילדות. אנחנו נכנסנו קטנות, אין בית ספר, אין כלום, יצאנו לקרן קיימת, אומרת אומסי בסרטם של יעל קיפר ורונן זרצקי ביערות האלו, העוסק בעבודות הייעור שבוצעו בעיקר בידי מזרחים ברחבי המדינה, ומשודר בימים אלה בהוט ויודי. מי הפריח את השממה? רק עדות המזרח, אומרת אחת מהן. הזיכרון חורה לי, הזיכרון שהלכתי לעבוד בגיל כזה. ביערות האלו, שזכה בדצמבר האחרון בפרס הסרט הטוב בפסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, שהתקיים בסינמטק תל אביב, מגולל סיפור שלא סופר מפיהם של אנשים שבדרך כלל לא שומעים אותם. הסרט, שחלקו עלילתי וחלקו דוקומנטרי, מורכב בעיקרו מרעיונות עם אנשים מתוניסיה, תימן, פרס, עיראק ומרוקו, שעבדו עבודות חק בקקל. חלקו העלילתי מבוסס על קורותיה של קבוצת עולים ממרוקו שביצעה עבודות חק במעלות בקיץ 1961. הם נשלחו לגבעת שכיחה וללא התחשבות בחישוריהם קיבלו טוריות ונדרשו לסכל אבנים ולחפור בורות כהכנה לנטיות של קקל. מכסות העבודה הדרקוניות והיחסים המורכבים עם מנהלי העבודה, רבים מהם עולים מאותה מעברה, מתוארים בסרט גם בדברי המרואיינים, וגם בחלק העלילתי. אני כועס מאוד. כל החיים שלי כעסתי, אומר ג'ק אסף ממעלות. כשהגעתי לארץ הייתי בסביבות גיל 12-13. הייתה מעברה, לא הייתה עבודה. פשוט לא היה שום דבר פה. הדבר היחיד שהיה עבודות יזומות, דחק. לא הייתה שום אפשרות אחרת. אבא שלי היה בן 65-70. הוא לא היה יכול. מה הוא היה? מכונה? נתנו לו 100 בורות כנורמה לעשות ביום. היה מנהל עבודה שהיה בודק את הבור. היה בא עם מקל, מכניס את המקל פנימה. אם הוא היה נכנס לתוך הבור, אז הוא היה מאשר. אם לא, אז הוא היה פוסל. מתוך 100, אחרי שהוא גומר לעבוד, הוא פוסל לו 15-20, אז קודם כל הלך לו יום עבודה. אם אני הייתי שם איתו והיה לי יום פנוי, כי גם אני עבדתי בקרן קיימת, עזרתי לו, והוא גמר את יום העבודה. ואם אני לא הייתי, אז הוא לא גמר יום עבודה. סוזן לוי ממעלות מספרת. אני התחתנתי בת 11. הוא היה בן 25-26. הגענו למעלות, אז הוא הלך ללשכת העבודה, נתנו לו טוריה. הוא עלה למעלה, הוא התגלגל, נכנס לו כלשון מפה, יצא מפה. לא הייתה לי ברירה, הייתי צריכה לצאת לעבוד. אני צריכה לפרנס. שלחו אותי גם כן לקרן קיימת. אחרי כמה חודשים נכנסתי להיריון, עם בחילות, עם מכאות, אבל לא היה אכפת לי. הגעתי לתשיעי והיו לי כאבים בבטן כאילו מהגב. ניגשתי למדריך, אמרתי, תשמע, אני לא יכולה לעבוד, יש לי כאבים. הוא אומר, אין דרך שתחזרי הביתה, את חייבת לגמור את העבודה. קולותיהם ונוכחותם של העולים הוותיקים בין העצים שנטעו למען המדינה, הם עדות שעוד מעט נעלמת, לעוולות שאיש לא נתן עליהם דין וחשבון. תגידי, מה את מרגישה כשאת שומעת אנשים אומרים שהארץ יפה, ירוקה, הרבה עצים, שואלת סוזן לוי את אחותה מסעודה בסוף הסרט? למה הם לא אומרים כמה מהם שתלה סוזן? כמה עצים שתלה מסעודה? כמה זוהרה? נדמה להם שזה גדל לבד? אנחנו שתלנו. הסרט מעמיד במרכז את סיפור ההדרה של מזרחים מהנרטיב הציוני, וגם סצנת הסיום שלו, שבה עולים ממדינות האסלאם מציבים שלטים ביערות שנטעו, מדגישה סיפור זה. בעקבותיו ראוי לבחון מה היה טיבו של מנגנון עבודות הדחק, אלו שהייעור בשירות קקל היה חלק מהן. איך זה עבד? למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? כמעט 20 שנה. מי הרוויח מזה? ומי הפסיד? בעשור הראשון להקמת המדינה, עם עלייתם של יוצאי מדינות האסלאם ואחרים, הוכפלה האוכלוסייה היהודית, שמנתה ב-1948 כ-800,000 נפש. העולים יושבו במחנות עולים ולאחר מכן בעשרות רבות של מעברות שהוקמו ברחבי הארץ, לרוב בקרבת יישובים ותיקים, במטרה שאלה יספקו פרנסה. מלבד צרכים בסיסיים כמו תזונה ובריאות, שהיו באחריות הסוכנות היהודית, מרבית האחריות על העולים הוטלה על ההסתדרות הכללית, וזו הקיימה במעברות לשכות תעסוקה. עבודות הדחק והשפעתן על המבנה החברתי-מעמדי נחקרו מעט מאוד באקדמיה בישראל. אחת החוקרות המרכזיות שעסקו בתחום הייתה הדוקטור שושנה מריומה מרום ז"ל. בעבודת הדוקטורט שלה שפורסמה ב-2007 באוניברסיטה העברית, היא מציינת כי רוב גדול של פועלי דחק נמנו עם העולים מארצות המזרח, הרבה מעבר לשיעורם בקרב כלל העולים. לדבריה, האופי העדתי של עבודות הדחק לא היה מקרי, ולא היו אלה פערים בכישורים המקצועיים של העולים מהמדינות השונות שהביאו לזהות המזרחית של פועלי עבודות הדחק. על פי מחקרים שנעשו ב-1957 וב-1961, שיעור העובדים הבלתי מקצועיים בקרב היישוב הוותיק, 8.7%, היה דומה ואף עלה מעט על שיעורם של העולים הבלתי מקצועיים, 5.9%. לפי מריומה מרום, בתוך כלל אוכלוסיית העולים, שיעור הבלתי מקצועיים בקרב יוצאי אסיה ואפריקה היה גבוה באחוז מזה של אלה שבאו מאירופה וארצות הברית. ועם זאת, לפי לשכות העבודה באותה תקופה, שיעור חסרי המקצוע מקרב עולי מדינות האסלאם היה 70%. לפי מריומה מרום, נראה כי משרד העבודה הגדיר באופן שרירותי עולים כחסרי מקצוע, מתוך כוונה להעביר אותם לעבודות כפיים, למרות כישוריהם המקצועיים הקודמים, כחלק מתהליך של פרולטריזציה. מגמה זו יושמה בעיקר לגבי יוצאי ארצות המזרח. במסגרת מדיניות פיזור האוכלוסין, בשנות ה-50 יצאה הנחיה ממשרד העבודה לא להעסיק אנשים בעבודות יזומות במרכז הארץ. מי שסרבו ללכת למקום אחר נותרו מובטלים. הייתה התנגדות מפורשת, נחרצת ואף אלימה לעובדים שיצאו מתוך המעברות וניסו למצוא תעסוקה שלא דרך לשכות העבודה. בתגובה להצעה להעסקת העולים מחוץ למחנות, בסוף 1949, אמרה גולדה מאיר: כל זמן שקיים בארץ חוסר עבודה בין פועלים מחוץ למחנות, לא ניתן להוציא לשוק העבודה גם את דרי המחנות. מנגנון עבודות הדחק כלל עבודות ייעור, סיכול אבנים, עקירת פרדסים מוזנחים וקטיף, שיפוץ יישובים ערביים נטושים, הקמת תשתיות לשיכון ולמערכות ביוב וניקוז, סלילת כבישים ותיקונם, שיפור גשרים, עבודות חקלאיות שונות כמו קטיף כותנה, נטיעת שדרות לאורך כבישי הארץ, עבודות גינון ברשויות המקומיות ושחזור של אתרים ארכיאולוגיים. מכיוון שהן היו גופניות במרביתן, עולים מוגבלים ומבוגרים לרוב לא קיבלו את האפשרות לעבוד. ב-1963 אף הוגבל הרישום בלשכות העבודה לגיל 45. כך נעשו קבוצות אלה למובטלות מכורח מדיניות הממשלה, כותבת מריומה מרום. שיעור ההבטלה בשנות ה-50 היה גבוה במיוחד בקרב שתי אוכלוסיות, עולים ממדינות האסלאם ופלסטינים שנותרו בשטחי מדינת ישראל. ייתכן שעובדה זו תרמה לכך שקובעי המדיניות בחרו שלא לאמץ תוכנית ביטוח הבטלה, אלא העדיפו ליצור עבודות יזומות, הלא הן עבודות הדחק. שכר הדחק הוחרג מהשכר המקובל בשוק העבודה באותה עת, והעיד על אפליה בוטה של העולים ממדינות האסלאם. הוא היה נמוך משכר המינימום ולא הוצמד למדד יוקר המחיה. לאורך כל התקופה היו פערי שכר של 10-20% בין עובדי דחק ובין אחרים שלעיתים הועסקו באותה עבודה. מדוע החליטה הנהגת המדינה להנהיג עבודות דחק ולא לאמץ מודל של דמי אבטלה? פרופסור ג'וני גל מבית ספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית וחוקר במרכז טאוב מציין בראיון עמו כי אחת הסיבות המרכזיות הייתה הניסיון הרע של בחירי הממשלה בהתמודדות עם בעיית האבטלה בתקופת היישוב. בתחילת שנות ה-30 הוקמה קרן ששימשה כמערכת ביטוח אבטלה במטרה לעודד אנשים לעבוד, אך בסופו של דבר הם קיבלו כסף ולא עבדו. גורם מרכזי אחר היה הזהות המדומיינת של העולים ממדינות האסלאם. במאמרו בין רווחה לעבודה, המדיניות כלפי המובטלים בארץ ישראל המנדטורית ובמדינת ישראל, 2005, מתאר גל כיצד ברור היה להנהגת מפאי כי אסור לספק סיוע למי שחסרים הרצון את היכולת לעבוד, שכן הדבר יעודד אותם להתבטל בביתם. שלמה אבוטבול, עובד חק ממעלות, מספר בסרט על אביו שעבד בעיתונות המרוקאית. שלחו אותו לעבוד בקקל עם חליפה ועניבה. זה שינוי אישיות של בן אדם. אתה משנה לו הכל, זה מקומם אותו. הוא בא ציוני לחלוטין, אהב את המדינה, אבל התאכזב. אביו של אבוטבול החליט למחות. יום אחד הוא תלה את דגל האס-אס של היטלר על גג הבית. פעמים רבות עסקנים מפלגתיים שזיהו בהבטלה הקשה בקרב יוצאי ארצות האסלאם פוטנציאל של כוח פוליטי, ניסו לקנות את קולותיהם לקראת הבחירות בתמורה לפתק מלשכת העבודה והטבות נוספות, כך על פי מחקרו של גל. לשכת העבודה, שבה נאלצו העולים לשהות שעות ארוכות בציפייה לעבודה, לעתים החל בשעות הלילה, גילמה מבחינתם לא פעם את חוסר העונים שלהם לספק פרנסה למשפחותיהם ואת הניצול המתמשך שלהם על ידי המפלגות ומוקדי הכוח המקומיים. לנוכח כל אלה, רווחו ביטויי עוינות ואירועי אלימות בלשכות העבודה, במעברות ונגד הפקידים. תופעות כמו הלנת שכר או אי תשלום מפרעות היו גם הן שכיחות מאוד, ולא פעם פרצו התקוממויות בדרישה ללחם עבודה, שסחפו עולים רבים. בחורף 51 שהיה חריג בעוצמתו, הגשם והסופות סחפו את האוהלים, הבדונים, הפחונים והצריפים ששימשו לעולים קורת גג, ורבים נותרו חסרי כל, כמעט בכל יום הפגינו אלפים מתושבי המעברות ברחבי הארץ. המדינה הכריזה על מגבית למענם, אך גייסה רק סכום זעום, כמעין שיקוף של הנתק בין תושבי המעברות לתושבים הוותיקים. המציאות אשר כבר נוצרה בארץ היא מציאות של שני עמים נפרדים בקרב היהודים של מדינת ישראל, אמרה גולדה מאיר ביולי 1950. ישנו העם האחד, נקרא לו הוותיק, ויש עם אשר נקרא לו העולים החדשים, ותהום רובצת בין שני העמים האלה. תהום. השבר של העולים מול גורמי הממסד החריף לנוכח המדיניות המפלה כלפי יושבי המעברות ממדינות האסלאם, שנותרו להתגורר בהן, בעוד שמרבית העולים יוצאי מדינות אירופה וצפון אמריקה זכו לפתרון של דיור קבע, בעיקר במרכז הארץ. תושבי המעברות שעסקו בעבודות כפיים ביישובים המבוססים של התושבים הוותיקים, שבו בתום יום העבודה אל משפחותיהם, שרובן סבלו חרפת רעב. אנדרי שמעוני מתאר בסרט שעבד בגיל 17 כפועל דחק ולא העז להתלונן בפני אביו על העבודה הקשה. הייתי חוזר מהעבודה זוחל. את הצעדים האחרונים הייתי כמעט זוחל עד הבית, הוא מספר. רציתי בכל מחיר לברוח. ברחתי לקיבוץ. ויום אחד המזכיר של מה שהיה נקרא הכפר עבודה גורן, המעברה, בא אליי, אומר לי, אדוני, מה אתה עושה פה? ההורים שלך מתים ברעב. אין פרנסה, אין כלום, הבית חשוך. מה אתה עושה פה? לעתים ניסו חלק מהעולים לקטוף תוצרת חקלאית מהשדות הסמוכים של היישובים הוותיקים כדי להכיל את משפחותיהם. בתגובה, תושבים ותיקים סחרו שומרים, והתקלויות אלימות בין שומרים חמושים בנשק ובין תושבי מעברה היו אירוע לא חריג בתחילת שנות ה-50. אירוע כזה הפיצית מרד במעברת עמק חפר בחורף 1952, שהתפשט להפגנות והתקוממויות ברחבי הארץ. ההפגנות דוקאו לא רק על ידי המשטרה, אלא גם על ידי פלוגות הסדרן, מיליציה של ההסתדרות שהוקמה בשנות ה-30 כדי להיאבק נגד פלוגות ביתר ונגד הקומוניסטים, ופעלה עד שנות ה-60. פלוגות הסדרן לקחו חלק גם באירועי ואדי סליב שהתרחשו ב-1959, אירועים שלא עמדו בפני עצמם, אלא היו סי ברצף של מחאה משמעותית ומאורגנת שהחלה במעברות. לאורך שנות ה-50 נמנעה מרבית התקשורת הממוסדת מלסקר את המחאות הרבות של עולי מדינות האסלאם. כשהיה סיקור של העולים, האירועים הוצגו באופן חד צדדי, והעולים תוארו כבטלנים המסתמכים על חסדי המדינה, פרימיטיביים, ברברים וחסרי תרבות. בעיתונות התקופה מוצגים העולים כמי ששתפו את מוחם, ומפלגות הימין כמסיתות. ביסוס הדימוי השלילי של המזרחים באותן שנים על ידי הממסד והתקשורת משקף את הגזענות הממסדית כלפי מזרחים ואת שורשי הקרע האתני. הדימוי השלילי הזה ניכר עד היום ומשמש כמו אז כהצדקה לחוסר שוויון וככלי המקעקע בעקביות את הלגיטימציה לדון ברבדיו העמוקים. ובכל זאת, העבודות הציבוריות ושכר הדחק עוררו מחאה גם בחלקים מהתקשורת ובקרב גורמים פוליטיים. גורמים מימין כמו חירות פסלו לחלוטין את העבודות היזומות כפתרון לבעיית האבטלה, וגורמים מהשמאל כמו מפם ומקי אומנם הסכימו לפתרון של עבודות יזומות, אך מחו על מדיניות העסקה הנצלנית של מפאי. בסוף 1954 הצטרפו לביקורת על שכר הדחק גם גופים המזוהים עם מפאי, כמו הוועד הפועל של ההסתדרות ותנועת המושבים. הממשלה החלה להתקשות בהצדגת קיומו של שכר דחק, ובאותה שנה השוותה את שכרם של פועלי ייעור והכשרת קרקע למשכורתו של פועל חקלאות פשוט. ובכל זאת, כפי שמציין גל, ב-1955 עבודות הדחק כבר הפכו למנגנון מסודר של עבודות סעד. הדבר הזה נמשך עד 66. על אף הלחצים לביטול שכר הדחק, הממשלה התקשתה לוותר על האפשרות לעבודה זולה, ומצא פתרון דרך תשלום שכר מוחרג, זה, למי שהוגדרו כבעלי מוגבלויות. על פי דוקטור רוני הולר, מנהל המרכז ללימודי מוגבלויות באוניברסיטה העברית, העובדה שרבים מדורשי העבודה בלשכות היו מזוהים כמוגבלים בכושר עבודתם, ביטאה זיקה הדוקה בין מזרחים, עולים, אנשים עם מוגבלויות והדרה משוק העבודה. ב-1962, 71.9% מכלל עובדי הדחק שהוגדרו כבעלי מוגבלויות, היו עולים ממדינות האסלאם. אחרי מלחמת ששת הימים הגיעו לקקל פועלים מהשטחים הכבושים, מתוך אינטרס של המדינה וקקל לנתק אותם מהאזורים שבהם חיו. פועלים אלה היו כוח עבודה זול יותר, ונתפסו כפחות מפונקים מהפועלים המזרחים. יוצרי הסרט מביאים את סיפורו של סולימן סוואדי מחברון, שעבד כפועל דחק בקקל. לא הייתה לנו ברירה, היינו חייבים לעבוד, אומר סוואדי למצלמה. היינו עובדים קשה מתחת לשמש בערים וביערות. שנים אחרי זה הביאו את האתיופים שהחליפו אותנו בעבודה. דוקטור סיגל רון, חוקרת אי שוויון מהמחלקה ללימודים רב-תחומיים במכללת ספיר, מציינת כי העבודות היזומות היו עבודות פיתוח חיוניות, ובאמצעות הגדרתן כעבודות חק, אפשר היה לשלם עבורן שכר זעום. כפי שהראתה דבורה ברנשטיין במאמר מ-1980, מה שהוגדר כעבודות חק, היה חלק מתוכנית הפיתוח הלאומי. אנשים לא נקלטו כאן בצורה שווה, פיזור האוכלוסין לא היה שווה, וכך גם מנגנון השכר שהגדיל את הפערים בין העולים הוותיקים לעובדי הדחק ממדינות האסלאם, מוסיפה רון. זאת ועוד, נוצרה תלות גדולה של העולים בלשכות התעסוקה, והאחיזה הפוליטית של מפאי התחזקה בקרבם. הפרקטיקות האלו יצרו את הקולקטיב של המזרחים, ואת המתאם בין מוצא למעמד. שנות ה-50 הן שהפכו את הקבוצה ההטרוגנית הזאת לקבוצה מעמדית. מה שהיה להם במשותף זה שראו אותם בעיניים אוריינטליסטיות, ומתוך כך הפעילו עליהם פרקטיקות שהפכו אותם בפועל לקטגוריה הזאת. רון ממשיכה ואומרת כי ברגע שנוצר אי השוויון המעמדי, הוא הונצח בידי מנגנונים נוספים, כמו מערכת החינוך. החוקרים יוסי יונה ואיציק ספורטה מראים שמשרד החינוך הפעיל תוכניות חינוך שהבחינו בין יישובים אינטליגנטים ובין יישובי עולים. ביישובים האינטליגנטים הבנות למדו אנגלית ומתמטיקה במחשבה שהן יהפכו להיות מורות, אחיות, מזכירות וכו'. ביישובי עולים הבנות למדו היגיינה, תזונה, טיפול בתינוקות, מתוך מחשבה שהן יהפכו לעוזרות בית, גננות או מנקות. לדברי רון, יש כאן הגבלה למה שנעשה בשוק התעסוקה. אלה שהודרו ממשיכים להיות מודרים בצורה אחרת, דרך משרות לא תקניות. אמנם חלו שינויים, כמו עלייה בשיעורי ההשכלה בקרב מזרחים, ועם זאת, רבות מבוגרות המכללות לא מצליחות לתעל את ההשכלה לעבודה איכותית, אם להתפתח. שיטת עבודות הדחק וסחרן נמשכה כאמור כמעט 20 שנה, ועסקו במסגרתה עשרות אלפי פועלים, חלקם לשנים ארוכות. רבים מהם בעלי משפחות גדולות. לשכר הנמוך מעבודות הדחק לא הייתה השלמה בדמות תוכניות רווחה לילדים, כותבת מריומה מרום. אין מנוס מהמסקנה שילדים אלה נועדו להמשיך את תפקיד הוריהם ולשמש פועלים שחורים חסרי השכלה עיונית ומקצועית. פלח אוכלוסייה זה נתקבע כאוכלוסיית המצוקה של מדינת ישראל, לא בשל נכשלות שהביאה עימה מהגלות, אלא בשל מדיניות שתוכננה והוצאה לפועל. מריומה מרום מבהירה כי מדיניות זו הקשתה מאוד על התקדמות כלכלית וחברתית של בני הדור השני ואף השלישי, ומתאר את תהליך של מוביליות שלילית שעבר על העולים ממדינות האסלאם. העובדה שמחצית מן העולים יוצאי אסיה, אפריקה, בקבוצת הגילים 15-19 היו מפרנסים, לעומת פחות מ-20% בקרב יוצאי אירופה, מלמדת שאפשרויות לרכישת השכלה ומקצוע לא היו זמינות לבני הדור השני של יוצאי ארצות המזרח, באופן שהיו זמינות לבני יוצאי אירופה. שלמה סבירסקי, בספרו "לא נכשלים אלא מנוכשלים", מציין כי אותו תהליך שבו הפכו מרבית המזרחים לפועלים, הפך את מרבית האשכנזים לבני המעמד המועדף. כבר בדצמבר 1950 אמר חבר הכנסת שמואל דיין ממפאי בדיון בכנסת, כלום איננו נותנים הלוואות לבנות בתים גדולים, בתי תרבות, בתי פאר, גם ביישובי העובדים? האם יש הצדקה לזה שיש עדיין בלוקונים, צריפונים ועל פי רוב שוכנים באוהלים? האם יש הצדקה לזה שאין גג לילד ושאין לו זוג נעליים? ואם הילדים שלנו לומדים באוניברסיטאות כשילדי המעברות אינם מקבלים השכלה מינימלית, האם כעבור 10-20 שנה לא נהיה פה לשני עמים? חוטבי עצים מצד אחד ומהנדסים מצד שני? מי שלא חש את זה, מי שלא חי את התקופה, לא יכול לתאר לעצמו עד כמה זה עמוק, אומר בסרט אנדרי שמעוני. אני לא מדבר הרבה על זה כי זה מעורר את הנפש, מה שהיה באותן שנים, אומר שלמה אבוטבול. יוסף זכות, ממושב גילת, שהוא עסק עם נהל עבודה, מציין שהעבודה בקקל סיפקה פרנסה, ככה, בשביל לא לחיות ולא למות. היום, אמנם אין עבודות דחק יזומות, אך האפליה הממסדית האתנית, שרירה וקיימת, והיא מגולמת בחלוקת המקצועות והמשרות הציבוריות, ובחלוקה המעמדית העכשווית בישראל. המדיניות הממסדית של חוסר שכר שוויוני וניצול ממוסד, היא זאת שהובילה את המזרחים אל אזורי הסעד, תוך הצבת מחסומים בהשכלה הגבוהה, מחיקה תרבותית, הדרה ועוד. מדינת הרווחה אולי הציגה את עצמה כפרוגרסיבית ומיטיבה, אך המניעים שלה היו חוסר שוויון מכוון. קרן קיימת לאשכנז. כתבתה של אינס אליאס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.